שלום, כאן שרון קנטור, ואתם, ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מערכים מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות, לשיחה על אחורי הקלעים של העבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום וההוצאה לאור. הפעם אני שמחה מאוד לארח את הסופר אלכס אפשטיין. שלום, אלכס.
שלום, שרון.
אנחנו כאן לרגל הספר שלך דמיון, שהיו הרבה מאוד לפניו. אתה סופר כמובן מוערך ומתורגם וזוכה פרסים. הספר הזה הוא ספר קטן.
מאוד.
ספר קטן על על ילד קטן, שהוא גם נפש גדולה, אפשר להגיד, או שזה כבר הרמת קלישאות זו אחר זו בקומות? לא, זה בסדר?
לא, זה okay. בסדר.
אוקיי,
okay,
יופי. אני רוצה לקרוא את הסיפורון הראשון, הדיאלוג הראשון מתוכו. נקרא דמיון. הוא הצמיד את הקונחייה לאוזנו. מה אתה שומע בפנים? שאלתי. ים קטן. אני גם יכול להקשיב? לא, אתה גדול. איך נולד בעצם דמיון?
הדמיון נולד האמת לפני הרבה שנים. הרי אני כותב הרבה מאוד זמן, בטח ב-20 שנים האחרונות, סיפורים קצרים, אפילו קצרצרים, קצרים מאוד. וחיפשתי איזושהי דרך, איזשהו נתיב, לומר דברים נורא פשוטים. ואיכשהו לפני 7-8 שנים פתאום התחבר לי שבעזרת דיאלוג בין מבוגר לבין ילד אני אצליח לומר משהו מאוד פשוט ובעיניי גם סובייקטיבית כמובן מאוד מאוד נכון על המציאות, על העולם, על החיים. ואלו טקסטים שהמשכתי לכתוב במשך כמה שנים טובות. ולמען האמת, לפני משהו כמו שנה וחצי, אני חושב, אי שם בתחילת הגל הראשון של הקורונה, בסוף הגל הראשון של הקורונה, כבר נהיה לי פחות או יותר את הספר הבא שלי. והספר הבא שלי היה אוסף של סיפורים קצרצרים, כמו הספרים לפחות החמישה שלפניו, ואמרתי, אוקיי, זאת אומרת, זה הספר הזה מוכן, הוא בשל, יש איזה שלב בתהליך הכתיבה, שאתה אומר, בסדר, התחבר לי פה איזשהו נושא, יש לי פה איזשהו מכלול שיכול לעמוד כספר, והנה אפשר להוציא אותו לאור, ופניתי להוצאת פרדס, והוצאת פרדס אמרה כן, ואחרי שהוצאה אומרת כן, יש איזה מסע ומתן בימינו מאוד מאוד פשוט על חוזה, זאת אומרת, אני לא מאחורי הקלעים, כלומר, היום כבר אין על מה להתווכח, הרי כשמוציאים ספר.
חבר, זה מה שיש.
כן, כן. ועמדנו לחתום על החוזה, וברגע שעמדנו לחתום על החוזה, אני פתאום הסתכלתי על החוזה, והסתכלתי על הספר, והייתה תקופה כזאת מאוד מבלבלת וכאוטית ומפחידה ומרגשת גם לפעמים. אתה אמרתי, בעצם זה לא מה שהעולם צריך ממני כרגע. העולם צריך ממני משהו אחר. וזו אמירה כזאת, כן? זה כמובן מאוד מאוד סובייקטיבית, ולא באמת, העולם לא צריך ממני שום דבר, כן? אין לו שום עניין, לא בי ולא במשהו. ופתאום, פחות או יותר במין, לא הבלחה, אבל התקשרתי לדוד, לעמול של הוצאת פרדס. מה, תשמע, בעצם אתה רוצה את הספר הזה, של הקובץ הסיפורים הקצרצרים, ואני לא רוצה להוציא אותו בכלל עכשיו, אני רוצה להוציא ספר אחר, אני רוצה להוציא משהו פשוט, משהו תמים, משהו מלא במשהו, לפחות בעיניי, כן? זה לא ספר, נטען על הספר הזה שהוא מאוד אופטימי. הוא לא אחי, הוא לא כל כך אופטימי. אבל לפחות יותר אופטימי מהיצירות הקודמות שלי. ופתאום ניתה לי מין מסה כזאת של טקסטים, של שיחות בין אב לבין בנו בן החמש, ופתאום מתחבר לי שאפשר גם את זה להוציא בתור ספר, בתור ספר קטן, בתור ספר שונה, בתור ספר שלי באותה תקופה, עכשיו אני באמת, אפרופו קלישאות, אני כן, אני מודע לזה, אבל לי זה כן הייתה מין תרופה כזאת לתקופה שאנחנו חיים בה. ולשמחתי, הוצאת פרדס, לא אמרה, המטורף הזה רוצה להוציא אצלנו ספר, ואנחנו אומרים לו כן, ועכשיו לא בא לו.
הוא מחליף את הספר.
כמו שכבר בני בין האמיתי, בין השנה ועשרה חודשים, בין השנתיים, האמת, כבר למד להגיד לא בא לי, אז פתאום לא בא לו, פתאום בא לו משהו אחר, והם הסתכלו על הטקסט, ורצו, וכך דמיון נולד.
אבל השיחות האלו היו עם בן חמש אמיתי?
כל מה שאני כותב, אני הרי אין לי דמיון הרי, אז כל מה שאני כותב זה אמיתי.
אני אוהב את האנשים שאומרים שאין להם דמיון.
הרי הכתיבה שלי היא כן הרבה על יכולת המצאה ועל כן על דמיון, לא שלי. תראי, בספר הוא אמיתי, כלומר, הוא אמיתי, כלומר, אני אמיתי, יש לי ילדים, הם אמיתיים, יש ילדים אחרים אמיתיים, השיחות נכתבו במשך, כאמור, אני כל פעם אומר מספר אחר, אבל לא משנה, בגדול זה נכון, 7, 8, 9 שנים, יש באמת כאלה לחלוטין מהשנתיים האחרונות, והילד כל הזמן בן 5, אז הוא אמיתי, כן, אבל לא בן 5.
כן, אבל זה שיחות שלפחות הגלעין שלהן בחלקו נשען על דיאלוגים אמיתיים? בחלק... אם זה בסדר לשאול?
לא, בטח, בטח. בחלקו נשען על דיאלוגים אמיתיים, בחלקו נשען באמת על הרצון הזה לומר משהו שבכלים אחרים לפחות אני לא ידעתי איך לומר. כלומר, אני רציתי להסביר בצורה ספרותית למה ברק קודם לרעם, ובעצם, מה יש לנו להסביר למה ברק קודם, אבל כשמשוחים עם ילד בן 5, וברק קודם לרעם כדי שנדע שלא צריך לפחד, אז פתאום הכל מתאים. אז זה גם וגם, אני חושב.
זאת אומרת שכשאתה רוצה תסבירים שהם אולי פשוטים יותר, אז אתה צריך לשים אותם בדיאלוג עם ילד?
אני בכלל, בשנים האחרונות, מעניין אותי הדברים היותר פשוטים. כלומר, ככל שמתבגרים, אני חושב, לפחות אני, כן מעניין אותי למצוא, נשמע מאוד גבוה, אבל בכל זאת, משהו מאוד, מאוד בסיסי ביופי, משהו מאוד אמיתי. אז שיחות בין מבוגר לילד, שוב, זה נשמע מאוד טכני, אבל הם התאימו כדי לנסות לחצוב את זה מתוך הבלגן הגדול שיש, גם מתוך הכאוס הגדול הזה שאנחנו חיים בו.
כלומר, כמו שאמרת, זה באמת התאים לך גם בתור מעין תרופה לעולם שכולו הולך ומתבלגן, ובאמת האמת בו קשה לברור אותה מהשקר ודברים כאלה, אז יש בדבר הזה משהו מזוקק מאוד, והוא סוג של אמיתות אולי יותר ברורות.
אני חושב ש ההבחנה הזאת של לברור בין אמת ובין שקר לגבי החיים שלנו, אני חושב שהיא מאוד מאוד נכונה, היא מאוד מאוד מתאימה גם למה ש כי לא יודע, אנחנו נדמה לי שאנחנו כותבים, את כל אחד יש לו מטרות אחרות בכתיבה, אבל היום באמת נורא נורא קשה לדעת כאילו איפה אתה נמצא.
אז ומול מי?
כן. אז כן, זה היה, אני חושב, איפשהו שם.
תקרא לנו עוד סיפורון אחד או שניים?
בטח. אבולוציה. תראה מה ציירתי. זה אני ואימא? לא, מה פתאום. אז מי הם? זה שני רובוטים. ולמה הם מחזיקים ידיים? כי הם חברים, אבל גם כדי להיטען. צריכת תרבות. זה ספר עם פרסומות? ברור שבלי, אין פרסומות בספרים. אז איך נדע איזה עוד ספרים לקרוא?
מצוין. אנשים שאהבו את זה, אהבו גם את, נכון? מה קורה עם זה? למה לא מוסיפים את זה כבר לקריחות מאחורה? הגיע הזמן.
האמת היא שהיו פעם, זה גם תוך כדי שכתבתי, כלומר,
נכון,
זכרתי
היו פעם,
את זה,
דווקא
כן.
זה חזרה לאיזשהו רעיון כן, ישן, כן, נכון?
כן, ואז אנשים העירו לי, אבל תשמע, בעצם אתה לא, זה לא איזו המצאה גדולה, היו פעם פרסמות בספרים, כאילו הספרים שיצאו, הספרים שעירו אור, זה דווקא אחלה רעיון.
אני לא יודעת, אתם יש לי חשש שאם אני אלך לפי ההמלצות של אנשים שאהבו את, אהבו גם, אז בסוף הכל יצטמצם, וכולנו בסוף נצרוך רק דבר אחד שכולנו אהבנו. קראת סיפור אחד שמתעסק ברובוטים, ואתה כותב די הרבה על רובוטים.
כן, כן.
מה יש לך עם רובוטים, אלכס?
יש לי כמה נושאים שהם הם מלווים אותי. האמת שהם לא ליוו אותי עם כל הקריירה הספרותית שלי, אבל הם בטח מלווים אותי בשנים האחרונות. ככה אני גם חוזר קצת לילדות שלי. כלומר, אני לא נולדתי בארץ, אני הגעתי כאן בגיל 8 ב-1980, זה לפני עידן
ועידנים. מסנט פטרבורג, נכון?
כן. מעירו של ולדימיר ולדימירוביץ' פוטין. ב-1980 הגענו, הבאנו איתנו מספר מסוים של ספרים, אני מניח שאפילו לא מעט, אבל תקופה אחרת לגמרי, אין אינטרנט, אין חנויות ספרים ברוסית בארץ, אז קראתי את כל מה שאפשר לקרוא, במקביל למדתי עברית, ואז התחלתי לקרוא.
קראת לנו הרבה סיינס פיקשן.
אז האמת היא שכבר בגיל ההוא, אני בעיקר קראתי מדע בדיוני, וכשהתחלתי לקרוא בעברית, אז בעצם כל שנות הנאורים שלי קראתי אך ורק מדע בדיוני. ורק בשנים האחרונות אני ככה מרשה לעצמי לחזור לנושאים שבאמת הם, תראי, רובוטים, כמובן שכשכותבים על רובוטים כותבים על על על, על אנשים, אחרת אין לזה, אין בזה עניין. אם זה רובוטים, אם זה מסע בזמן, אם זה יקומים מגבילים, זה נושאים שהם קיימים אצלי ממילא, אז הגיוני שגם אם בסופו של דבר, למרות שזה ספר, באמת, כן, אני כן מודה, יותר פשוט ואולי יותר, אסור להגיד את המילה הזאת, קומוניקטיבי.
קומוניקטיבי, לא, אנחנו.
לא, זה כאילו אלבון, אבל זה קומוניקטיבי. אבל הנושאים הם נושאים שלי, כלומר, אז כשהיו שיחות עם ילד בן 5, אז ודאי שאני שוחח על רובוטים ועל פה ושם, על מסעות בזמן.
נכון, אז הסיפור הזה באמת הוא על רובוטים שבאמת עוברים איזה האנשה, אבל רובוטים היום, ואתה גם עובד בהייטק, נכון? אני לא טועה. אז רובוטים היום זה לא רק איזושהי צורה של, של, של בן אדם לצורך העניין, לקרוא בספרות. כלומר, אנחנו כן חוששים ממיקון, או מנהלים לפחות איזושהי מערכת יחסים עם הדבר הזה.
כן, ספרותית, ברור שגם מסיבות אנכרוניסטיות, אבל גם כי זה מחווה לדברים שאני קראתי, אז ודאי שרובוטים דמויי אדם מעניינים יותר מאשר איזושהי בינה מלאכותית כזאת, תיאורטית שנמצאת למעלה. כן, חיינו השתנו מאוד, ועוד השתנו מאוד, אני מניח.
נגיד, אתה חושש לגורל הספרות? כי אתה יודע, עכשיו יש כבר בינה מלאכותית, כבר כותבת ספרים, לא אגיד שהם לא רעים, כי הם די רעים, אבל חלקם אפילו קשה להבחין אם זה בינה כתבה או בן אדם.
כן, אני תוהה, כי היו לי לפני כמה שנים, קצת התעסקתי עם לנסות לכתוב סיפורים, הם אומרים טקסטים שבהם באמת רובוטים, בכל זאת נקרא לזה רובוטים, כותבים ספרים וכו', וזו שאלה מרתקת בעצם למה, למה בכלל ליצור אמנות, כאילו, אם אתה לא... אני לא יודע, הספרות כבר חששו לגורלה כל כך הרבה זמן, שמה מה יש לחשוש יותר, כלומר ממה שיש ומה שמתרחש.
תמיד אפשר לחשוש יותר.
כן, אבל בעצם, כן, בעצם בשביל מה? אני לא מפקפק בזה שתיאורטית אפשר בכלל ליצור יצירת אומנות לא על ידי אדם. כלומר, זה אפשרי, ואני מניח שזה ישתכלל מאוד, ויכול להיות שהוא יצירות מדהימות, והשאלה, אין לי תשובה, אני לא יודע, השאלה היא המקור, כלומר, למה? כלומר, אז האם אנחנו...
או מי יהיה זה שיגיד שהן יצירות מדהימות או לא? האם בכלל תהיה משמעות לשאלה הזו? מה זה משנה אם זו יצירה מדהימה או לא?
נגיד שכן. נגיד שאנחנו לא בשלב הזה שבו גם בינה אומרת שזאת יצירה, בינה מלאכותית אומרת שזאת יצירה טובה או לא, כלומר, כי גם זה אפשר. אלא נגיד שאנחנו בשלב שבו יש יצירה, והמחבר אכן איננו, המחבר מת, סליחה על הציטוט, ואנחנו יודעים להגיד זו יצירה נפלאה, יצירה מרגשת, נפלאה, בעלת תוכן ומשמעות וכו' וכו'. אבל לא כתב אותה אדם. זאת, האם אנחנו עדיין נהנה מנה באותה צורה, האם היא תשנה את חיינו באותה צורה. איכשהו, זה מחסום שלי קצת קשה לעבור אותו, אבל אני כנראה זקן, אז זה לא...
או שאני אגיד שבכל מקרה זה פרי יצירה של אדם, כי אם כל שהם מכונות, הם גם כן פרי יצירה של תכנות לפחות... עדיין?
לא, 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 כי בסוף יש נגיד ספר, זאת אומרת, או ציור, אוקיי? נגיד, בציור זה אפילו יותר קל, כלומר, יש ציור, והוא תלוי, ואתה מסתכל, ואתה, אוקיי, עכשיו, כאילו משנה לך עם מי צייר ומתי, אבל איכשהו, לי עדיין קצת קשה להשתחרר מההקשר. אבל האם זה יהיה? מאוד יכול להיות שזה יהיה, כי גם אם זה בציור, אם זה במידה מסוימת, אולי במוזיקה, אולי פחות, בוודאי בספרות, הרי זה מדיום מוגדר היטב. כלומר, זה לא שעכשיו אנחנו מדברים על סרט שכולו מבוים על ידי מכונה, וכל מי שמשחק שם וואה, הפלגנו פה למחוזות.
זה המקום להפליג, אנחנו בהפלגה.
כן. אני חושב שזה כן משהו ש... יכול להיות, לא יודע, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, שלום, בסך הכל טקסט, כן? זאת אומרת, לא, 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 לא מסובך. כלומר, כל מי שכותב הרי יודע שיש, כל אחד עם עצמו, יש כמה כללים, ויש כמה טכניקות, ויש כמה גישות, ובסוף עומד, יש סיפור. אז כן, יהיה, ואז נשאלת השאלה, מה, איך אנחנו...
אתה חושב על הילדים שלך בעולם כזה?
הילדים שלי, האמת, באופן אישי מאוד שמחו אותי, כלומר, אני ראיתי את זה לפני זה, לא הבנתי עד כמה זה מתרחש באמת בגיל צעיר, אני לא בטוח שזה יימשך. קודם כל, הם מאוד אוהבים ספרים. הם מאוד אוהבים את החפץ, נתחיל מזה, זה חפץ. אני לפני משהו כמו 10 שנים, באמת האמנתי אמונה שלמה שהספרות הדיגיטלית תחליף את הספרות בדפוס, ולא. כלומר, החפץ הוא חפץ, המלבן הזה, כביכול הפשוט, המלבן, עם העומק, עם הדפים, עם הדפדוף, זה חפץ שנורא נורא קשה להחליף אותו. אז בהקשר הזה, דווקא זה שהילדים הקטנים שלי, בין 2 ובת 5, אוהבים ספרים, זה כן מעודד ומשמח. עכשיו, השאלה אם...
זה לא מדאיג?
לא, כי זה לא בא... זה לא בא על חשבון אהבתם ומשיכתם הרבה למסך, כן? שלא נתאר.
שהמסך לא יסבול.
כן, לא, המסך... זאת בסוף אם משהו ינצח, אז זה ברור לי שזה המסך ינצח. אבל דווקא משמח שהחפץ לא... בדיעבד אני אומר, כי לפני 10 שנים הייתי אומר אחרת. כלומר, באמת לא ראיתי צורך למה אנחנו צריכים להישאר עם הדבר הזה, ועם שתופס מקום בבית, ושמייקר את העלות שלו, אולי מקשה במידה מסוימת על סופרים להתפרנס וכו' וכו', כי יש מתווך שצריך להפיק את המוצר הזה וכו'. היום אני, נדמה לי שיש משהו מאוד חיובי שהפורמט כן מחזיק מעמד, ושלפחות ילדים, ברור לחלוטין שאצל בני נוער ואצל אנשים צעירים, הקריאה של ספרות היא כבר במקום... שישי או שביעי או שמיני, אבל זה כן משמח שאצל ילדים קטנים עדיין כנראה יש משהו מאוד נכון ומאוד טבעי בפורמט הזה.
הזכרת האמת את השלב שבו האמנת שאולי אנחנו נפרדים מהנייר, והוצאת בעצם ספר שלם בצורה של אימג'ים בפייסבוק, נכון?
כן.
נתת אותו לכל דורש גם.
כן, כן. לקסם הבא הזדקח לכנפיים, הוא יצא אחר כך לאור גם בדפוס. זה היה...
זה היה מהלך מטריס, או שזה היה מהלך אמיתי?
זה היה מהלך, היה בו כמובן, היה לו את החלק המטריס, אין מה לעשות, כי הוא פתאום התפרסם ספר שהוא התפרסם בלי להזדקק, מה שאז היה מאוד דומיננטי, בלי להזדקק לצומת ספרים ולסטימצקי.
כן, שכינית אותם בתי קברות של ספרים,
כן,
נכון?
כן, אני עדיין... עובדתית זה נכון, רק שהיום כאילו לפחות הם כבר פחות בתי קברות של ספרים ויותר בתי קברות של פאזלים לילדים ושל וגם זה בסדר. לא, היה בזה גרעין מאוד אמיתי של באמת קודם כל לבדוק אם ספר יכול לחיות מחוץ לכריכה, והאם הוא יכול לחיות במקרה של הטקסטים המאוד קצרים שלי, אם הוא יכול לחיות באיזשהו מובן מפורס כזה, כלומר, שפתאום מישהו יקרא לו את כל הספר, אלא יקרא רק סיפור אוקיי. אחד
זה
או אחר.
זה ניסוי שהיו לו כמה כן. חלקים, גם זה שהוא ניתן בחינם, כן. גם זה שהוא היה דיגיטלי, וגם הדבר הזה שהוא בעצם, כל עמוד בו בעצם גם עמד בפני עצמו, כן. כאימג' כן. נכון?
כן, אבל זה היה כמובן, זה היה בזה, בכוונה היה בזה משהו לואו-טק, כלומר, בסך הכל כן. אלבום תמונות בפייסבוק, עכשיו מדובר על... לא יודע, לפחות 10 שנים, משהו כזה. אז גם, 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 אתה היה בזה עניין גדול מבחינתי לבדוק איך פתאום ספר נראה בחיים האמיתיים, שבחיים, זה חיים, חיים אמיתיים, אבל וירטואליים. כלומר, איך מישהו קורא, זה כמובן נמשך עדיין היום, אם כי זה פחות, פחות חשוב בעיניי, איך מישהו קורא סיפור ומסביבו יש לו כל מיני פרסומות, ויש לו פתאום כל מיני התראות, ופתאום דווקא בעולם הזה לנסות לבדוק אם ספרות יכולה לחיות. עכשיו, הספר המסוים הזה, עכשיו, זה, מבחינתי זו הייתה, לא יודע, אפשר להגיד, הייתה הצלחה מאוד, מאוד גדולה לפורמט, לדרך תפוצה שלו, כן, מספר האנשים שהוא הגיע, לתהודה שהוא עורר. היום אני מניח שלא הייתי עושה את זה, כי הפלטפורמה הזו הייתה, קשה לזכור את זה, הייתה הרבה יותר תמימה.
כן, זה 2014 אני חושבת, לא חושב שזה...
כן, יכול להיות, כן.
פחות מ-10 שנים, כן.
אז היה, כבר לא זוכרים את זה, אבל זה כן היה איזשהו מטאברס, כמו שהיום אומרים.
לא, היום היית מוצא את זה באינסטגרם, ברור.
כנראה שגם לא, כנראה שגם לא. זאת אומרת, היום פשוט לא הייתי מוציא את זה ככה, כי אני חושב שזה כבר לא, זה לא רלוונטי, כלומר, זה משהו שמאוד התאים ל... עכשיו, מה ש...
כן, אבל זה משהו ניסויי, והיום זה גם כבר לא מצחיק אולי יותר קצת באיזשהו אופן.
תראי, עד היום, נכון, 2014 זה... זה מעניין, כי אם מישהו עכשיו ינסה למצוא את הספר הזה בדפוס, כי הוא ראה או אחר כך בדפוס, יהיה לו קשה. אבל עדיין הוא נמצא, כי אלבום תמונות בפייסבוק אפשר להגיע אליו בקלות, אפשר לקרוא אותו. זאת אומרת, אז זה כן, כן מן הבחינה הזאת, דווקא המדיה המאוד מתקלה הזאת, ומאוד, מי זוכר מה נכתב לפני, אלא אם כן אתה מסתבך במשהו, ואז מחפשים איזה פוסט שלך מלפני 10 שנים, זאת אומרת, לך תמצא היום ספר שיצא ב-2014, ואת זה אפשר למצוא נורא בקלות, אז הוא עדיין שם, והוא עדיין עומד,
כלומר, דווקא החיים של הדיגיטל מחזיקים יותר מאשר החיים במקרה, של הפורמט הפיזי.
במקרה של הפורמט הזה, וגם, אתה יודע, זה היה לזה עיצוב מאוד מסוים, הוא היה כזה מין כחול על שחור, והתמונות, והיה מאוד... מאוד לואו-טק. אז דווקא בהקשר הזה, הלואו-טק, בתוך העולם המאוד, שכבר אז היה יחסית מתקדם של רשת חברתית, הוא איכשהו הצליח לשרוד. אבל שוב, זה היה רלוונטי לתקופה שבה היה נראה לרגע שאולי כן אפשר בלי מתווכים, וכן אפשר להגיע, וכן שתהיה איזושהי דמוקרטיזציה של ספרות. היום אני... האמת שאני פשוט פחות שם, כלומר, זה גם פחות, איכשהו פחות, פחות מעניין אותי. כלומר, ניסיתי לעשות את מה שניסיתי לעשות, ובסדר.
אבל תסביר, למה זה פחות מעניין אתכם? גם, כמו שאתה אומר, בסוף הוא גם מודפס, בסוף כאילו הלכת בתלם, וגייסת אותו לשורות הדפוס, אבל בעצם למה הסיפור הזה של תיווך פחות מעניין אותך עכשיו? או של דמוקרטיזציה לצורך העניין?
כנראה ש... פחות, נשמע קצת, לא יודע, קצת פחות מעניין אותי לשנות את העולם, כלומר, דרך, על ידי...
דרך האמצעי שלו.
בדיוק,
בדיוק. אלא יותר דרך ה...
כן, כן, כלומר, חזרתי למשהו מאוד בסיסי, אני פשוט יושב ואני כותב, ואני כן מפרסם, כלומר, ואני כן יחסית מפרסם הרבה, אם זה בפייסבוק, ואם זה בעיתון הארץ, ואם זה במקומות אחרים, אבל פחות מעניין אותי, או יכול להיות שזה מתישהו יחזור, פחות מעניין אותי לשנות את הפורמט, אלא כנראה שיותר מתרכז במה שבפנים.
אני פשוט תוהה אם זה כאילו מין איזה ייאוש מסוים, שוב לא ייאוש במובן הכבד של המילה, מכל הסיפור הזה של יחסי הייצור, כי בכל מקרה כאילו זה משחק עבוד, או שזה משהו דווקא עם מקום חיובי של אני סופר, זה המקום שלי, אני מתעסק במילים.
היה נורא קל להגיד שזה במקום חיובי, אני חושב שבטח יש בזה, לא, בטח יש בזה איזשהו מימד של, אוקיי, ניסיתי, נחמד, כלומר, גם אני חושב שהפקתי הרבה מלנסות לעשות את זה, וגם מהתהליך, וגם מלחשוב איך דברים יכולים אולי להתנהל אחרת. אבל לא, כנראה שבהקשר הזה לא ישנה את העולם. אז כן, יש פה איזה מימד של הרמת ידיים. אלא אם כן, פתאום...
אם נחזור רגע לציטוט שלך, באמת הפרובוקטיבי לגבי הרשתות הגדולות, והאופן שבו הם מתייחסים לספרים, אתה לא חושב על זה יותר, או שזה כבר... אמרת שכרגע הם בתי קברות לפאזלים ולצעצועים.
תראי,
מה התפקיד שלהם בעצם בתוך היחסים האלו של קוראת וסופר או...
בשנים האחרונות האמת נורא, נורא קשה לי להגדיר. קודם כל צריך לומר את האמת שהספר הקודם שלי, מכמונת געגועים לפניך, ראה אור בהוצאת זמורה ביטן. שהוצאת זמורה ביטן זה לא בדיוק הוצאה קטנה, ויש לה את הקשר שלה לצומת ספרים. אז אי אפשר גם להפוך אותי לאיזה מין צדיק כזה שכולו... נדמה לי, אני אומר את זה שוב, זה נשמע כאילו פתאום הלך, פתאום השיחה הפכה למאוד מייאשת.
אוי, אז אוקיי,
לא נורא.
סליחה.
טוב, יש את המציאות מחוץ לה. נדמה לי שבשנים האחרונות, כשספרי, הרבה מאוד ספרי מקור, אנחנו מדברים על מחירות מצחיקות ממש, על מספרי עותקים.
כן, זה אומים, ממש.
אז מה זה משנה, זאת אומרת, אם זה עכשיו, כאילו, מה יש לנו עכשיו לשנות את צומת ספרים או את סטימסקי, כשממילא אפילו גם שם המספרים הם נורא נמוכים, גם שם וגם במקום אחר.
למה המספרים הם כך נמוכים?
האמת, אני לא יודע, אני יכול להיות שקורה לספרות העברית מה שפעם קרה, לפני המון שנים לקולנוע הישראלי, שזה שם הוא לא, אם זה סרט ישראלי.
אני לא הולך, כן.
כן, אני לא הולך. אז יכול להיות שמאיזושהי סיבה, זה מה שקרה, ויכול להיות שבאמת לאנשים יש, נכון ש... הרי, זאת אומרת, אני אומר את זה כי ספרות מתורגמת אכן נמכרת יותר מספרות מקור, זאת אומרת, מספרית. ויכול להיות שמת, זאת המציאות. אנחנו מוקפים בכל כך הרבה אפשרויות של גם בידור וגם תרבות, שהם לא ספרות, ואנשים פשוט אין זמן, ואין פנאי ואין רצון, וקוראים פחות, אז קוראים פחות, אז גם יקנו פחות ספרים.
כן. אני חושבת שזה הרבה קשור דווקא באמת לגודל גם של המקום, שדווקא המקום קטן, כי הרי כן, אתה יודע, סופרינו הגדולים, הם כן מוכרים, כלומר, מה שבמיינסטרים שורד, ופשוט אין פה מספיק טווח שוליים, זה מקום קטן.
כן, זה מקום קטן, מספר הספרים שיוצא לאור הוא לא הופחת, להפך, כלומר, יוצאים הרבה. עדיין, כלומר, אני מספיק ותיק כדי לזכור איך ספרים התקבלו, ואיך ספרים יצאו לאור ונקראו בשנות ה-90, נאמר, של המאה הקודמת. מקום היה עוד יותר קטן. אנשים קוראים פחות, זאת אומרת, בסופו של דבר זה כן מגיע קוראים פחות ספרים. עכשיו, תמיד שאני אומר את זה, לפעמים יוצא לי לומר את זה באיזה ספרייה, או באנשים, כי מה פתאום אנחנו קוראים מאוד בסדר, אוקיי.
פה בספרייה.
מספיק לנסוע בתחבורה ציבורית, ולראות שאנשים קוראים פחות. כן, אז אם אנשים לא קוראים, אז הם...
באמת הם גם לא קוראים בחוץ, בכלל שמסתובבים ברחוב, בספסלים, הם לא יושבים ספר, זה מאוד עצוב. אני אקרא עוד משהו. איך מסתיימות האגדות? נכון שבסוף הטובים תמיד מנצחים? נכון. והרעים לא רוצים לנצח? ברור שהם רוצים. אז למה הם לא הופכים לטובים? מה אתה חושב? כי אז כולם יהיו טובים ולא יהיה מנצח. בדיוק. אבל גם זה יהיה סוף טוב, נכון? בעצם, הזכרת שלא תמיד כתבת, אתה אומנם ידוע כאומן הסיפור הקצרצר, אבל לא תמיד כתבת קצר. כתבת גם רומנים ארוכים. מתי ואיך קרה מהלך הצמצום?
מהלך הצמצום, קודם כל, התחלתי ממש בהתחלה, התחלתי לכתוב שירה. אחרי השירה התחלתי לכתוב סיפורים קצרים, והם היו די קצרים.
אבל קצרים קלאסיים, של כמה עמודים.
כן, קצרים קלאסיים ולפעמים פחות. מבחינה מולית, באותם שנים, אמנם סיפורים קצרים הצליחו יותר מעכשיו, אבל הייתה ציפייה שסופר שמתחיל בסיפורים קצרים, זה רק...
יבשיל.
כן, יבשיל ויכתוב רומן. עכשיו, אני האמת היא ש... אף פעם לא כך התעניינתי ברומן אמיתי, זאת אומרת, מעמוד הראשון עד עמוד 400, גם כקורא, זאת אומרת, לא בהכרח, אבל הייתה ציפייה, אז ניסיתי להגשים את הציפייה, וחיפשתי כל מיני דרכים, ופרסמתי כמה רומנים, שאני כן אגיד שאפשר להגדיר אותם כמשחקיים, כלומר, יש אחד שבנוי בצורת מילון, ואחד שבנוי בצורת מתכוני חלומות, והשלישי הוא בעצם מין שכתוב של האודיסאה של הומרוס, שהוא נאמר הכי דומה לרומן אמיתי מכל הספרים. תמיד חיפשתי איזושהי דרך לכתוב, בכנות גמורה אני אומר, לכתוב ספר ארוך, אבל שהוא לא באמת יהיה ספר ארוך. ואי שם...
בגלל שזה בעצם לא מעניין אותך כל כך,
לא
כמו
כל
שאמרת.
כך, לא, לא, לא. זאת אומרת, אני באמת, אמרו את זה לפניי יותר גדולים, אבל באמת אין לי את אורך, באמת אין לי את אורך הנשימה לזה. גם כי אף פעם לא, אני תמיד מתרכז בלנסות לצמצם כמה שיותר, בנסות להשאיר כמה שיותר מקום לקורא, להשלים משהו בדמיון שלו. שהשוליים של מה שמסביב לטקסט, שמה שלא נאמר בהם, לפעמים יותר חשוב מה... נגיד, כלומר, שהטקסט הקצר מאוד הזה, שגם שאף אחד לא ינצח, שגם... הוא מאפשר פתאום לחשוב על כל מיני דברים, גם על דברים שקורים עכשיו. ואי שם בתחילת שנות ה-2000, באמת היא שפשוט נמאס לי. כלומר, נמאס לי, ואמרתי, אני לא רוצה יותר לכתוב ספרים ארוכים, כי אני לא באמת מצוי שם, וזה לא באמת מעניין אותי. וכמין איזושהי תגובת נגד, אמרתי, לא, אז אני אכתוב מה שבאמת הכי מעניין אותי לכתוב, אכתוב סיפורים בני כמה שורות. וכמובן שאז מבחינה... כלומר, כי הרי הכל התחיל מבחינה מולית, אז זה גם חוזר למבחינה. מבחינה מולית זו הייתה מין סוג של, מה פתאום, אף אחד לא רוצה לפרסם את זה, ואף אחד לא רוצה, אבל זה מה שרציתי לעשות. ובמודע התיישבתי, אמרתי, אני כותב רק טקסטים קצרים מאוד. עכשיו, מאז זרמו הרבה מאוד מים, כן? זאת אומרת, היום כבר אני לא יכול להפסיק לכתוב טקסטים קצרים. גם אם אני רוצה...
כתבתם מאות רבות.
מאות רבות מאוד, אני חושב שכן. לא יודע, 800, 900, 1,000. אבל דווקא ההחלטה הזאת של לעשות משהו שהוא באמת אני, בלי רגע לחשוב על איך זה יתקבל ואיך זה יתפרסם ומי יקרא את זה וכו' וכו', דווקא היא הסתברה בדיעבד כמאוד מאוד נכונה, אני חושב.
כמעט הצעה קואוצ'רית, לך בדרכך שלך, ותמצא את הדרך.
כן, כן, רק שוב, לא בזה ולא בזה יש כסף, אבל בסדר.
בסדר, בשביל זה יש לך גם עבודה. לא לאבד את העבודה.
משתדל.
איך עושים את הטריק הזה, אפשר להגיד, לא יפה להגיד טריק על ספרות, אבל לא כל טקסט קצר כל כך, הוא יכול תמיד ליפול למהמורה של שהוא יהיה איזו פתאום איזה מין ממרה, או רק איזה חוכמה, כזה כמו שאומרים. איך עושים את זה שהוא יהיה כן סיפור, ולא ייפול אל תוך הבור הזה?
קודם כל יש המון טקסטים, גם שלי, כלומר, ודאי שהם נופלים לבור הזה של המניירה ושל האפוריזם, שהוא חוץ מאפוריזם הוא שום דבר, ושל האנקדוטה. זאת אומרת, אני בכוונה, אני אומר את כל האלבונות שאפשר לומר.
שאפשר לומר על הסיפורת הזו, אוקיי, זרוק את כולם.
אני נורא מנסה עד כמה שאני יכול להתרכז שחוץ משיש את הסיפור, שיהיה עוד איזה מין כזה צל שבאיזשהו, סליחה על ה... פואטיקה, איזשהו יקום מקביל, הטקסט הקצר מאוד הזה יכול להיות אפילו רומן. שיהיה אפשר, שאם רוצים לקחת את הכמה משפטים האלה, וכן לנסות עכשיו לספר מזה סיפור מאוד ארוך, שזה יתאפשר בדמיון של הקורא. חלק מזה צריכה להיות כנראה בכל זאת עלילה, כלומר מעבר לכל דבר אחר. עכשיו, לפעמים אין מה לעשות, לפעמים אתה כן...
אז רגע, אז איך זה קורה? אתה כאילו מדמיין אותו, נגיד לצורך העניין, כמעט כמו עלילה של רומן, ואז אתה מצמצם אותו לכלל משפט? איך זה נעשה?
בתיאוריה כן, בפועל אחרי שאתה עושה את זה כל כך הרבה שנים, אז זה כמעט, כמעט מיידי. כלומר, אתה כן יכול לראות שהאם בשתיים, שלוש שורות האלה יכול להיות מסופר משהו הרבה יותר ארוך, או יכול להיות שרק איזושהי תנועה רגשית בין, בין, בין שתי דמויות פתאום, לא יודע, במקום זר פרחים, שוב הביא למטריה שבורה.
יש הרבה החמצה אצלך בסיפורונים. הרבה החמצה.
כמו בחיים. במקום זר פרחים, שוב הביא למטריה שבורה, היא הניחה אותו באגרטל, אותה באגרטל, ואף מילה אותו במים. למחרת המטריה נפתחה. כלומר, אז פתאום בכמה שורות האלה, פתאום מנסה להבין, אם יש פה איזושהי מערכת יחסים הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מעניינת ממה שתואר על ידי איזשהו משהו קצת פנטסטי, סוריאליסטי. בדרך כלל, כשאני מרגיש שכן נוצר שם משהו, אז הטקסט עומד. עכשיו, כמובן, לפעמים יש, אתה טועה, ולפעמים אתה כן גם זה בסדר גם שפתאום יהיה איזה משהו בתוך מכלול של סיפורים קצרים מאוד, שהוא כן יהיה ברמת המשפט, שהוא ברמת האמרה, ממרה.
משפטי אבל, מקרר.
כן, 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 כן. כן.
מגנטים.
זה בסדר. גם למגנטים על המקרר יש...
יש להם תפקיד חשוב, קוראים אותם הרבה מאוד פעמים.
בדיוק. וחלום חיי שיהיו סיפורים שנייה למקרר.
לנו יש תיק שלך.
איזה מהם?
עם הדמעות של העץ.
כן.
הבנות שלי אוהבות ללכת איתו לספרייה.
כן.
זה הישג.
מרצ'נדייז, בטח.
איפה אתה כותב? ומתי?
אני כותב בדרך כלל בבית קפה, מחוץ לבית.
כנראה שזיכרון שלך כותב בבתי קפה.
כן, אני כותב בבית קפה, מחוץ לבית. אני נורא זקוק לתנועה. אני נורא זקוק לקצת רעש, נורא זקוק קצת להרים את הראש, לראות שכאילו אני לא לבד בתוך החוויה המאוד משונה הזאת של התא והטקסט שבשמה בכלל לכתוב אותו, בדרך כלל בשעות הערב. בדרך כלל בשעות הערב, אלא אם כן זה משהו מאוד טכני, אני כן... טוב, האמת שגם נסיבות החיים כמובן כבר מובילות אותנו
לערב.
לערב, כן. ואפילו לערב המאוחר יחסית. אז כמעט באופן בלעדי, בית קפה, די קבוע, ערב.
ואתה זקוק לתנועה הזו, כי זה התנועה של הדברים שבתוך הסיפור, שזה התנועה של האנשים שאולי יקראו אותו, שאין הבדל, זה פשוט רחש בחש המולה.
רחש בחש שהוא לא אני. אגב, אחת הסיבות גם שזה מתרחש בחוץ, כי אז אני כן מתייחס לזה בתור עבודה. עכשיו, אם זה עבודה, צריך, ככה אני רגיל. עבודה, הקורונה כמובן מאוד שינתה את זה, אבל עבודה, יוצאים מהבית, מתיישבים, עובדים. בין אם, כאילו, אני אצליח לכתוב משהו בזמן הזה, בין אם אני... או שלא יצא שום דבר, בדרך כלל, הרי באמת, זה סתם, כמו בסרטים, אתה יושב מול המסך הריק,
אבל במרחב הציבורי יש בו משטור, אתה לא יכול סתם בו להיות באינטרנט ונעלי בית, באת לעבוד.
לצערנו הרב, אתה עדיין יכול להיות באינטרנט.
כן, אתה יכול, אבל לא נעים לך מעצמך.
כן, כן. אז שוב, זה מאוד, אין ספק שאם חושבים על זה, נגיד לפני 10 שנים, 15 שנים, אז הסביבה גם בחוץ הייתה הרבה יותר שקטה. כלומר, היום אתה, אין מה לעשות, אתה עם הטלפון ואתה עם המחשב, ואתה כל הזמן עושה עוד משהו.
מובן איזה שיתרון לז'אנר שלך אולי.
בדיוק, מזל שאני כותב טקסטים.
אתה יכול להכניס טקסטים קצרים גם בין לבין.
כן, כן.
אתה גם מנחה סדנאות כתיבה, נכון?
כן.
ואתה מלמד לכתוב סיפורים קצרים, סיפורונים, או לא בהכרח?
עד לפני כמה שנים הנחיתי סדנאות רגילות של הסיפור הקצר. בשנים האחרונות, לשמחתי, אני בית אריאלה הציעו, ואני הסכמתי, אני מלמד רק את הסיפור הקצרצר, שזה... נדמה לי, לי זה משהו שהוא, אני כן מרגיש שאני כן נותן משהו ייחודי, אמר, כי לא הרבה אנשים כותבים סיפורים קצרים מאוד, אז, וגם לא הרבה אנשים גם, למרות שהז'אנר כל כך מתאים למרית עין, למסכים ולדרך שבה אנחנו היום חיים, הרי זה משהו מתעתע, כי מצד אחד הוא מאוד מתאים, מצד שני הוא כן דורש רגע אחר כך לעצור ואחר כך לעשות איתו משהו, כי אם רק קראת אותו ולא חזרת אליו, אז בעצם אולי באת משהו. אז אני כן שמח שיש לי את האפשרות להעביר את זה לתלמידים. אבל כן, תשמעי, זה מתאים היום ל...
לא, אבל זה מה שאמרת עכשיו, זה הדבר, שדווקא כשמשהו כל כך מתאים, אז כדי שהוא יהפך מעוד משהו באמת לספרות, או אפילו רק לרגע, זה דווקא איכשהו דורש, כן. דורש יותר.
כן, זה... זה
מעצמו
זה,
ומהקורא.
כן, זה אני חושב שזה הפרדוקס בטקסט קצר מאוד, אבל באמת לא צריך כאילו פה, האמת שלא צריך פה להסתכל על סיפורים קצרצרים, מספיק להסתכל על שירה, כן? כלומר, שהיא גם מאוד מתאימה, הרי באמת יש, לפחות מבחינת קריאת שירה, אנשים קוראים המון שירה ברשת, אבל שוב, זה משהו שהוא כן, לרגע זה נראה תוך שנייה אני אקרא, וזה כן תובע ממך משהו נוסף. עכשיו, לפעמים, אני מודה שפעמים משהו נוסף הזה, יכול להיות שהוא פשוט נספג איפשהו בפנים, ואתה לא באמת... עצרת כדי לקרוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה בסדר, אנחנו חיים ככה.
אתה אומר זה בסדר כמה פעמים, אתה אדם סלחן.
יש לי ברירה, כלומר.
אלכס, אנחנו נצאים לסיים, היה מאוד נחמד, היה יחסית ארוך.
תודה רבה, שרון.
תודה לאלכס אפשטיין. האזנתם לגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור. אנחנו מקווים לפגוש אתכם ואתכן גם בפרקים נוספים שלנו, שזמינים כבר להאזנה. תודה מיוחדת להרת שוהם ונדב שיק. תודה רבה ללהקת רמזיילך, עלות הפתיחה טרס. אני שרון קנטור, להתראות.